פרק שישי, הלכה א', ברמב״ם. אומר הרמב״ם, אין עושים סחורה בפירות שביעית. נקודה אחת צריכים להבהיר, נאמר אותה, כל דבר שהוא מקודש, מה פירוש המילה בעברית מקודש? מובדל, מופרש, מובדל, מופרש, למה? לטובה. בסדר? כי יש מוקצה מחמת מיאוס. אבל מובדל ומופרש, מרומם. זה אותו דבר, מובדל, מופרש, מרומם.
זה לא לטובה.
למה? הקדש?
קדישה.
זה...
זה שככה הם היו קוראים לזה.
זה אין פה את הוו חסר. זה ההבדל בין זה לזה, זה טומאה מול טהרה. זה לא עלה, אני ניסיתי כבר להוריד לפני שזה עלה, אבל בסדר, אם אתה אומר שזה עלה, הפסוק אומר, לא תהיה קדשה בבני ישראל. קדוש זה אחד שהוא מובדל מופרש כלפי מעלה, זאת אומרת, מחבר בין שמיים לבין ארץ. מצד שני, יש מישהו מובדל ומופרש, והוא לטומאה, סכים, מעוס, אין לו חיבור אל הקדוש ברוך הוא, מנותק. מתי יש לנו את החיבור לקדוש ברוך הוא? איזה אות מחברת אותנו? בקדושה? לקדוש ברוך הוא, וו החיבור. לכן יוסף הצדיק, ששמר על בריתו, הוא השישי, נכון? וו. יסוד. בדיוק. ברגע שחסר הוו, זה ניתוק. לכן כתוב קדשה, לא קדושה. קדשה. זה משהו אחר בכלל. זה השלילה. זה הדבר הכי, הכי מופרש ומובדל, שכרה מורחק ביותר מאיתנו. זה לגבי העברית. גם כאן אנחנו אומרים אותו דבר בפירות שביעית. כיוון שפירות שביעית הם פירות של ארץ ישראל, ולא רק של ארץ ישראל, אלא שגדלים בשנת השמיטה, בשביעית, בשבת, שהשבת היא מובדלת ומופרשת משאר הימים. כן? אלה הם פירות שגדלים בקדושה גדולה. אנחנו צריכים להתנהג בהם בקדושה. קדושה זה אומר, הפרשה והגבהה, הרמה. מה הרוממות שיש בדבר שהוא לא מגודר, נקרא לזה כך, מוגבל אליי. ואומר, וזו ההלכה אומרת, אני לא מוכר פרי ששביעית, לא במשקל, לא במניין ולא באגודה. למה? כי ברגע ששקלתי, זה כבר לא מופרש. ברור לי בדיוק מה יש לי ממול. זה כבר דבר מאוד גשמי.
מה זאת אומרת מופרש?
מופרש זה אומר שהוא ברמה יותר ממני. אני והוא לא באותה רמה, הוא יותר ממני. אדם קדוש, הוא גם אדם. אבל ההתנהגות שלו היא ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. אני לא מגיע לרמה שלו.
מדרגה.
מדרגה, רמה תהיה קדושה, כן, נקרא לזה כך. רוממות רוחנית. ולכן פירות שביעית שיש בהם רוממות רוחנית גבוהה, אנחנו מתנהגים בהם כבדבר שיש בו קדושה. מה אנחנו עושים בדבר שהוא קדושה? הוא דבר מאוד גדול, רוחנית. אני לא אצמצם אותו. הצמצום בעצם זה אומר ספירה. ספרתי משהו, מה שיש לי, זהו זה, זה הפרטים. על ידי הספירה מעטתי. לכן אנחנו יודעים שאין הברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. אין ברכה, יש אנשים הרוויחו קצת, כל 20 דקות שלא יראו. סופרים. אין ברכה. זה נגמר מהר. זה נגמר מהר. כן, זה תמיד היו אומרים, היום ראיתי את זה גם, אתמול, יותר נכון. אצל איזה צדיק זה היה. לא זוכר, זה לא טוב. אחד הצדיקים, הרב לייב סארס, נזכרתי. רב לייב סארס, היה אחד הצדיקים הגדולים. רב לייב, הבן של שרה. אמא שלו הייתה משהו מיוחד. הוא היה מתעסק הרבה בפדיון שבויים. ופעם אחת הוא בא ולקח מאיזה סוחר הלוואה, כסף, לצורך הפדיון שבויים, לא מתנה. הלוואה. ואמר לו, אני אחזיר לך, אמר לו, בסדר. הוא לא, לא, אבל צריך לכתוב שטר. דיברנו על זה כמה פעמים. לכתוב שטר, לא לתת הלוואה בסתם. לכתוב פתק, משהו. אז הוא נתן לו פתק, והסוחר הזה, יודעים, הוא... בסדר, הצדיק נתן, הוא הסתדר גם בלי שטר. שם את זה בכס והמשיך לעבוד, היו לו עסקים של מלח, היה סוחר במלח, בעבר זה היה... אחד מענפי המסחר המכניסים, ולא שם לב, הוא התכופף רגע לשק מלח, נפל לו הפתק בפנים.
מה היה לפתק?
היה כתוב שהוא חייב לו, אני יודע, 300 אלף דולר. לא יודע מה, משהו, סכום גדול. ככה היה. קיצור, זה נפל פנימה, והוא לא שם לב. ופתאום מה מגלה הסוחר הזה? שכל כמה שהוא מוכר מתוך השק, השק מלא. בקיצור, במשך שנה הוא מוכר, והשקים מלאים. אחרי שנה בא אליו רב לייב, ואומר לו, צריכים להחזיר, בעיה, אני אביא לך את השטר. הוא נובר בתוך הדברים שלו, פתקים וזה, אין פתק. הוא מנסה לחשוב פה ושם, הוא אומר, אתה יודע מה? השק הזה, כשעשינו את ההלוואה, היה לידי, אולי נפל פנימה פתק. אז הוא אומר לו, רב לייב, נפל פנימה הפתק, מזמן העברת כבר 200 שקים. מה זה, אתה מוכר את אותו שק כל השנה? לא יכול להיות. אז הוא ניסה, לא, סיפר לו שלא, לא, יש פה משהו מיוחד, בוא נחפש. הפך את השק, מצא את, את השטר בפנים. וברגע שהוא קיבל את הכסף, נתן את השטר חזרה, התחיל למכור רגיל. שנה אחת הייתה לו ברכה. אז אנחנו יודעים, בהרבה מקומות אומרים את זה, סיפר לי גם הרב משה בן טוב, סיפר את זה, שאצלם בבית היה קד גדול של קמח. ומהקד קמח היו לוקחים כל פעם כלי בשביל לעשות בצק. היו עופים כל השבוע בבית, בחוץ לארץ לא היה, לא היה אנג'ל בחוץ לארץ. היו עופים בבית, כל השבוע אומר, לוקחים כלי שלם, זה קילו, לא יודע כמה, שמים בפנים ועופים. תודה. כך היה. מתי זה נגמר? מי שהוא בא, מסתכל פנימה, נגמר הקמח, צריכים להביא עוד. אבל אם לא מסתכלים, יכול להחזיק הקד שנה. זה בתים של צדיקים. הקדוש ברוך הוא שולח ברכה. יש ברכה בעיסה, מה כתוב על שרה אמנו? הייתה ברכה בעיסה. דבר שהוא לא במניין, יש בו ברכה. דוגמה נוספת אני אתן. לא יודע, מישהו פעם ניסה לשאול סבתא איך מכינים אוכל. קהלה צעירה שואלת הסבתא איך מכינים אוכל. אז מה היא אומרת לה? לוקחים ככה, ושמים ככה, ושמים קצת מזה, והרבה מזה, ומערבבים... סבתא, כמה גרם פלפל? כמה גרם שמים אורז? כמה גרם שמים? איפה סבתא יודעת? כמה מנות פולקה לשים? היא לא יודעת מה את מדברת איתה. תשימי! עכשיו, מה ההבדל בין זה לזה? שאצל הסבתא, כל מי שהיה נכנס והיה רוצה לאכול, תמיד הסיר היה מלא. ואצל הקלה הזאת, הצעירה, הקלה הצעירה, כשהיא רוצה... בסדר, זהו. פה לפה. את הכיסא הזה תן לו. את הכיסא השני, כן. תמיד עוד חסד. יופי. שער כוח גדול. ברוך הבא. אני אומר, אצל הסבתא, כל מי שהיה נכנס, היה מתארח, היה אוכל בשפע. לא נגמר הסיר. ואצל הקלה הצעירה הזאת, אוי ואבוי, הגיעו שני אורחים, יש לי רק פולקה אחד, ספר, איך זה יספיק? זה לא מספיק. למה? היא ספרה בדיוק לפי גרמים, לפי... אין בזה ברכה, יש בזה טובה. זה בדיוק מה שצריכים. כי יש זוג צעיר לבד, אז זה טוב, כדי שלא יזרקו. אבל כשזה יותר מזה, להכניס ברכה בדברים. ברכה זה אומר בלי מניין, בלי מספר. אלה הם דברים רוחניים. פה יש לנו את הדברים שמתפרטים בהלכה. פירות שקדושת שביעית, הם פירות שצריכים להתנהג איתם בצורה הזאת שהם קדושים, הם מרוממים, הם יותר מכל פרי אחר, ולכן אומר לנו הרמב״ם, אין עושים סחורה בפירות שביעית, ואם רצה למכור מעט מפירות שביעית, מוכר. ואותם אדמים הרים כפירות שביעית. וילקח מהם מאכל ויאכל בקדושת שביעית, ואותו הפרי הנמכר, הרי הוא בקדושתו כשהיה. בסעיף ג' נראה יותר את הדברים כמו שהסברנו, אבל רק כדי להתחיל את העניין הזה. אומר לנו הרמב״ם, לא מוכרים פירות שביעית, בכלל. כיוון שהם בקדושה, כיוון שהם ברוממות כזו גדולה, אי אפשר להפוך אותם לדבר עובר לסוחר. אי אפשר לקחת אותם כדבר שכן, העברתי מיד ליד, וזה זה עבר. ואם בא מישהו ומחר משהו מפירות שביעית, למשל, היה לו בבית, בא איזה שכן, אמר לו, תשמע, צריך שני גזרים, צריך שני לימונים. עוד מעט יתחיל להגיע לימונים עוד חודש. אני צריך שני לימונים, והוא בא לשלם לו. טוב, זה פירות שביעית? שלם לו. אפשר או אי אפשר? כן, אם משהו מועד קטן מתוך הבית אפשר, כי זה לא סחורה, בן אדם לא עושה מזה מסחר. אבל מה קורה לכסף שקנו בו את פירות השביעית? אותם שני שקלים שנתנו עבור שלושה לימונים, גם הם קדושת שביעית. הכסף הזה קדוש מקדושת שביעית, מה אנחנו יכולים לעשות בו? לקנות בו אוכל אחר? לא. לקנות בו אוכל אחר, ולאכול את האוכל הנוסף, שהוא יהיה עכשיו קדוש בקדושת שביעית, בקדושה כמו שאנחנו אוכלים פירות שביעית. למשל, אם מכרנו לימונים, ואנחנו עכשיו, והכסף קדוש בקדושת שביעית, וקנינו בכסף הזה עוגת שמרים, רוגלח, צריך לאכול את הרוגלח בקדושה, כמו שאוכלים פירות שביעית. הכסף יצא עכשיו. לא. ברגע שקנינו אוכל, הוא יצא. אם גלגלנו אותו לדבר נוסף, הדבר הנוסף נהיה קדושה. זה אומר לא לזרוק, לא לאכול את זה לא כדרך האכילה הרגילה. כמו שאמרנו, אנחנו מתנהגים בפירות שביעית, בפרק הקודם. דיברנו על זה. שאוכלים אותם כדרך האוכלים, כדרך המשתמשים, במשך כל השנים לא משנים אותם משימושם הרגיל. לחיות מותר לתת לאכול אחרי שזה נפסל מאכילת אדם. רוגלח, למשל, שאני אוכל, ופתאום ראיתי מול הפנים בגן החיות קוף, ואיזה קדושת שביעית, אסור לי לתת לה קוף. למה? כי זה מאכל אדם. אז זה קדוש בקדושת שביעית. אם זה היה דבר שהוא מאכל בהמה, אז אפשר לתת גם לבעלי חיים. אבל ברגע שזה מאכל אדם, לא מורידים אותם בדרגה. לא נותנים את זה לבהמה, כן. ההפך. צריכים לאכול באותה צורה שאוכלים במשך כל השנים כולם, לא לשנות מהאכילה הרגילה.
ומה
העיקרון הוא לשמור על הסטייל שלהם, כן, נקרא לזה כך, על הרמה שלהם. דבר שאוכלים אותו חי, תפוח עץ למשל, אוכלים חי, לא לבשל אותו. כי לא רגילים לבשל תפוח עץ. אתה אומר לי שכן הרגילים לבשל תפוח עץ, איזה תפוח עץ מבשלים בדרך כלל? גנד. אז זה דבר שתגיד, כן, רגילים לבשל, תבשל. אבל תפוחים אחרים, מתוקים, למיניהם.
אבל אני לא מבין בדיוק למה,
אני הסברתי למה.
גם בשבת, אם אתה צריך לגבש באותה צורה שתתרשב
ביום חול. אסור, ההפך. לא יהיה לבושך של שבת כי לבושך שבחול. שלא יהיה מלבוש של שבת כמו בחול. שבת היא נבדלת, היא קדושה משאר ימים. לא, איך הגמרא מציירת את זה? לא יכול להיות שבגדים שבישלת בהם, תגיש בהם כוס לרבך. נכון? בגדים של טבח זה לא בגדים של מלצר. אתה ראית פעם ההבדל בין טבח למלצר? יש הבדל בבגדים? אז הטבח יש לו ככה על סינר לבן, אבל רואים את הלבן שלו, במקומות מסוימים בלבד. מצחיק את מי? אחד זה מצחיק, אחד זה מבקיא, כל אחד לפי ההסתכלות שלו. ברור. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהדברים יישארו בקדושתם, ולכן גם כשמוכרים משהו, נשאר בקדושה. קנינו כיסא בכסף שמכרו בו פירות שביעית. מה דין הכיסא? קדוש בקדושת שביעית. אז מה צריך לעשות בכיסא הזה? לקנות בו אוכל. כדי שנוכל לאכול אותו, כי אחרת הכיסא הוא קדוש בקדושת שביעית, אפשר להשתמש בו. עד שיבוא אליהו. כן, הנביא, כן. אני רוצה להבדיל, כשאתה שואל אותי אם הרמב״ם כותב את הדברים לגבינו היום. בוודאי שהוא כותב לגבינו היום. השאלה, אנחנו היום, מה אנחנו עושים? איזה פירות אנחנו משתמשים? יש פירות א', יש פירות ב', יש פירות ג', יש פירות ד'. אנחנו מדברים על פירות א', זאת אומרת פירות שגדלים בקרקע של ישראל בשנת השביעית בקדושה. הווה אומר, לא יותר מחירה, לא קרקעות נוחרים, אלא פירות שגדלים בקרקע של יהודים בארץ ישראל. בגבולות המוכרים בנושא שביעית. על זה אנחנו מדברים. פירות אחרים, אין להם קדושת שביעית. פירות שגדלו על ידי נוכרים, פירות שהם של היתר מכירה, אין להם קדושת שביעית. כן. מה השאלה? שאלת משהו?
לא.
עניתי. בסדר, תודה.
עץ פרי שנמצא בגינה.
בדיוק על זה אנחנו מדברים.
אז
עץ פרי שנמצא בגינה בבית, הוא קדוש בקדושת שביעית. פירותיו קדושים בקדושת שביעית. לכולם מותר לקחת. אמרנו, זה הפקר. אתה לא צריך, התורה עשתה את זה לבד. חכמים היום. בניגוד לרצונך גם אם תגיד לי.
אז בוא נראה את הפוך, אוקיי? יש לשכנים שלי
עצרי,
אני
יכול לקחת? כן, אבל...
זה לא יהיה
כגזל? למי? את מי אתה גוזל?
אותם.
אותם זה שלהם?
זה אצלם בגינה.
אז מה? זה עכשיו הגינה של הקדוש ברוך הוא. שנת שביעית. אה, אתה אומר לי, תראה, הם לא שומרים מצוות, הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים. ככה אתה שואל? זו השאלה? תגדיר, תגדיר, נו.
נגיד, כן.
שכנים לא דתיים, לא שומרים מצוות, שהם לא מבינים את הנושא של שביעית, ואם אני עם כיפה יפה וגדולה, אכנס לחצר שלהם ואקח פירות, ישר יהיה בכל בוטק שבוע אחר כך, דתיים גנבים. לא, נכון? בוא נגיד את הדברים בצד. אסור לך להיכנס לשם. אבל לא מצד זה שזה שלהם.
אלא מצד חוסר
הידיעה. מצד הבלגן שיש בזה. ודבר נוסף אני אומר, היום להיכנס סתם לחצר של שכן, או סתם של מישהו ברחוב, ולהגיד הפירות הם קדושת שביעית, שעדיין עוד לא, עוד מעט נגיע לזה. כן, הם יהיו קדושים, עדיין הם לא קדושים קדושת שביעית הפירות. להיכנס ולקחת ולומר זה, שנייה, אתה רוצה את הכל בשיעור אחד, אנחנו מדברים פה כבר שנה, כן. לבוא ולקחת את זה אי אפשר. מדוע? כיוון שאין רצונו של אדם שיסתובבו בחצרו. כיוון שמי שמסתובב בחצר שלי, היום זה אתה, וברוך השם אתה עם זקן יפה ועם כיפה, והדתיים הם בסדר, אבל מחר יכול להסתובב פה גם עוד מישהו עם זקן וכיפה, אבל מסוג שונה. וזה בן דוד. והוא לא בא לקחת פירות, הוא רוצה לקחת את פירות הבית, לא את פירות העץ. זה ברור? לכן אדם לא נוח לו שיסתובבו בחצרו אנשים זרים. אבל מה שכן אתה יכול לעשות, אדוני, אני רוצה להיכנס לקחת פירות שביעית. אתה מבקש רשות על נושא הכניסה, לא על נושא הלקיחה. כי הלקיחה זה לא שלו. וזה נכון גם לאנשים שומרים מצוות. עכשיו, אם יש יהודי שבכלל לא מבין על מה אתה מדבר איתו, אז בסדר. אז אולי נעשה פנים אל פנים. ניכנס ונתחיל להסביר מה זה ארץ ישראל, מה נתן לנו הקדוש ברוך הוא, מה הוא נותן. השאיר חלק לעצמו, ארוחה עם הקדוש. התחלנו בשיעור פתיחה לשביעית, דיברנו על הנושא הזה. כן, כשהארץ היא שייכת לקדוש ברוך הוא, אין לנו רשות בה מוחלטת, לא רשאים לוותר עליה, לתת, כי זה של הקדוש ברוך הוא חלק. לא שלנו. מה שנתן לנו, אסור לנו לתת לאחרים. זה סתירת לחי לכאורה, חס ושלום, כלפי הנותן. ואז מתפעלים למה יש בעיות מסוג אחר. כי מי שבועט בטובה, בועטים בו. מידה כנגד מידה. אז אם תבוא פנים בפנים ותסביר לשכן שלך את כל הדברים האלה, לאחר מכן, אם עדיין לא נבלו הפירות, אתה יכול, כמה חודשים, אתה יכול לקחת. אבל כל עוד זה לא כך זה. כן.
מה
קורה
לגבי עץ שכל שנה ושנה, נוהגים בו מנהג הפקר, אומנם בגינה, אבל לכל העוברים והשבים ידוע שמותר לקחת ממנו וכל המוכרים לא תקים. עכשיו, השנה
כן, רעיון יפה, זאת אומרת, אם נמצאים במקום שיש עץ שבדרך כלל לוקחים ממנו כל מי שרוצה והבעלים לא אכפת לו וזה דבר שאפשרי, זאת אומרת, כל השכונה יודעת שאפשר לקחת לימונים לסלטים מהעץ הזה, דרך אגב, כל השנים צריכים לדעת שצריכים לאסר, כי הוא לא הפקיר את הקרקע. אם הוא היה מפקיר את הקרקע, לא צריך לאסר, כי הפקר לא דורש מעשרות. לא משנה, ברגע שבן אדם לוקח צריך לאסר, בשנה הזאת אפשר, כדי לידע את הציבור, לשים שלט, הפירות הם פירות שביעית, הם הפקר, והשנה לא צריך לאסר. בוודאי, קדושת שביעית, ודאי. טוב, לנהוג בהם קדושת שביעית, פטורים ממעשרות. זה רעיון יפה, זה דבר שאפשר לעשות אותו, לתועלת את הציבור והאנשים כולם, כן.
אם יש מקרה שהבן אדם בגינה שלו יש לו עץ, ואתה רוצה לומר,
נותן לך להיכנס, אני אומר לו, אני לא רוצה שתיקח מהעץ, זה מפריע לי. אבל אתה יודע שזה שני צמיתה, ואתה יודע שמותר לך, אז מה עושים? אם יכול להיות שזה...
זה נכון, השאלה שלך נכונה, לכל תחום בנושא ההלכתי. בן אדם, אתה בא ואומר לו, תשמע, השנה, עכשיו שבת. והוא נוסע בשבת. מה תעשה? תשכב לפני הגלגלים? כדי שהוא לא ייסע? מה תעשה? אדם שאתה אומר לו, אסור לייסוע, הוא לא יודע, לא מבין מה החומרה ומה המיוחד בשמירת שבת, מה הטובה לעם ישראל, ולא שהוא ישמור שבת. נוסע בשבת, מה נעשה לו? יש לך תשובה? נתפלל
לא,
לקדוש ברוך הוא, שיעיר אליו בתור. שיחזור בתשובה, וישמור שבת. אותו דבר בדיוק. אני מחליט אם זה משהו אחר או לא. זה אותו דבר בדיוק. אם בא בן אדם ואומר, לא רוצה שתיקח פירות שביעית, מה אני אעשה לו? מה אני יכול לעשות לו? אני יכול להגיד לו משהו? לא יכול להגיד לו כלום. בן אדם עבר, מה אני אעשה? אבל יש הרבה אנשים שלא יודעים מה לעשות בתחומים שונים. אנחנו אף פעם לא מרביצים לאף אחד, נכון? אין דרכנו בכפייה. דרכנו בהסברה. אמרנו מקודם, פנים אל פנים. בסדר? ברור. טוב, נחזור לעניין שלנו. בכל מקרה, מה שאנחנו אמרנו, שאם מכרו קצת פירות שביעית, שזה לא איסור של סחורה בשביעית, כי לסחור ממש בפירות שביעית אסור, אבל דבר קטן, כן, ממש מעט, הרב כותב פה שזה מזון... כספים שלי כותב, מזון שלוש סעודות, דברים קטנים, לא כמה קילוגרמים. זה סחורה לו. או, אומר הרב, בשם הרן, טובת הנאה מועטת, מותר. אבל לא לקחת את כל הפירות של העץ, אני הולך לשוק למכור. בדיוק. לא לעשות מזה מסחר שלם, אלא משהו קטן, הוא מוכר למישהו שלושה לימונים, אני יודע מה. חצי קילו אפרסקים, לא יודע מה.
שלא יעלו את המחיר?
לא, לא בגלל שלא יעלו, אלא בכדי שלא ייווצר מצב של סחורה בפירות שביעית. כי זה מוריד מהרמה. כשאני סוחר במשהו, זה חפץ. חפץ בעל רמה זולה. אם אני מוכר חצילים, מוכר עגבניות, זה חפץ. אבל אם החצילים מקדושים בקדושת שביעית, אני אומר, לא, את זה לא מוכרים. כל ההתייחסות שלי היא שונה. הרצון פה של האיסור סחורה בפירות שביעית הוא, מבחינת ההבנה הפשוטה שלנו, זה להרים את הפירות לרמה אחרת מהרגיל. זה לא דבר שמועבר מיד ליד, כמו איזשהו חפץ פשוט ורגיל. אנחנו רוצים לרומם את הפירות האלה שהם גדלו בארץ ישראל בשנת השמיטה. אותו הפרי הנמכר הוא בקדושתו, כשהיה, זה לא שעבר הכסף, כן, הכסף נהיה הקדוש בקדושת שביעית, והפרי ירד מקדושתו. לא. גם הפרי הראשוני שהוא קדוש בקדושת שביעית הוא קדוש, והכסף שניתן בתמורתו גם הוא קודש. זה ברור. אבל הכסף הזה, אם קניתי בו חפץ אחר, או קניתי בו אוכל, הכסף יצא לחולין. האוכל הנוסף שקניתי נהפך לקדוש בקדושת שביעית. הדבר הזה צריך להיות ברור. כן. כל דבר שנאכל, יש לו קדושת שביעית. דבר שלא נאכל, אין לו קדושת שביעית. לכן זה תלוי, זה אותו דבר לגבי מעשרות. יש שאלה, אם מעשרים נענה או לא מעשרים נענה. במה זה תלוי? האם נענה הוא מאכל, או נענה הוא תבלין? וזה תלוי בכזה מהנהגות שונות. יש, נאמר, למשל, יוצאי מרוקו. מה הם עושים בנענה? תה, בלבד. מישהו מהם אוכל תה? אוכל נענה? לא, לא. לא אוכלים נענה. נענה שמים בקנקן עם עלי תה, כדי שיהיה לי תה בטעם יותר טוב. או שיבה. בסדר? להיזהר בשיבה כדי לא להגיע לתל השומר. תולעים, עניינים. אבל בכל מקרה, שמים את זה בתור תבלין. מיצוי של הירק. הוא פטור ממעשרות. אבל אם אוכלים, דוגמה פשוטה, אצלנו רגילים לאכול נענה, והרבה, בסלט, יבש, שמים בלבן, כל מיני שימושים לנענה, כיוון שהוא דבר שנאכל, הוא חייב במעשרות. בדיוק אותו דבר. אם זה דבר שראוי ומקובל שאוכלים אותו, אנחנו מעשרים.
ויש לו.
איך? בסדר, זה סיפור אחר כבר. אם ננה, באיזה מצב אנחנו אוכלים? עניין סביבית, בסדר. אמרנו שלפי הרמב״ם, אתה חוזר לנקודה הראשונה של ספיחים, לפי הרמב״ם, כל דבר שגדל בשביעית הוא אסור בשימוש. אמרנו שלרמב״ם בתפריט של שנת השמיטה לא מופיע שום ירק. אין דבר כזה, שנה שלמה. שום ירק לא מופיע בתפריט של הרמב״ם. אבל אנחנו, שמופיע לנו ירק בתפריט, אם היו לנו עיקרים, שורשים, כמו ענה למשל, שאתה יכול לחתוך אותו עד לרצפה, ואחר כך מתוך השורשים צומח נוסף. נכון שזה כך? יפה. זה מבחינתנו לא נקרא איסור ספיחים, מותר לאכול. זה לא נשתל, נזרע בשביעית. זה בשישית כבר. ולכן ננה שגדל מתוך השורשים, מותר לאכול אותו בשביעית. יש לו קדושת שביעית. כי אנחנו אוכלים. עוד פעם, כי אוכלים. בדין אכילה. הם לא אוכלים אז. טוב, יש עניין אולי בנושא של ריח. בסדר, כדי שלא, בואו נסכם מערכת, כדי שלא בחלק. דבר שיש לו ריח, אנחנו לוקחים אותו לטובת ריח. כיוון שהריח זה גם ענה, אז נאמר כך, אם נפסוק הלכה, אז גם דבר שיש לו ריח, אנחנו אומרים שיש לו קדושה צביעית. מה זה נספח? כן, זה לא דבר יסודי. הדוגמה הפשוטה שלנו זה הדסים. האם הדסים יש להם קדושה צביעית או לא? אז באחרונים ראינו שיש מחלוקת. חלק הוא כן, חלק לא. איך אני אסביר את הדברים? אני אומר כך. בדרך כלל הדסים שהיו נוטעים אותם אנשים, שותלים את השתילים של ההדסים, היו שותלים אותם בשביל ארבעת המינים. אז אם אני שותל הדסים לטובת ארבעת המינים, כל המטרה של החצי דונם שלי, למה זה? למצווה. נכון? מצוות, אפשר להריח מהדסים בשביל... בסוכות כשהם למצווה, זאת אומרת זה בכלל אפילו לא ניתן להערכה אלא רק למצווה, אז אין לזה קדושת שביעית. אבל אם אני שותל הדסים בחצר בגינה כדי כל מוצאי שבת שיהיה לי הדסים לברך עליהם ברכת בורא עצה בסמים, מה זה? עצה בסמים, בסדר? אם אני שותל את השיחים בשביל זה, אז מה אני צריך לשמור? כן, לשמור קדושת שביעית. למה? כי כל המטרה של ההדס מהו? להריח בו, ליהנות ממנו. אז עכשיו בננה נראה.
אז רגע, אם ההדס הוא למצווה?
אם למצווה הוא לא צריך, אין לו קדושת שביעית. כמו הלולב שאין לו קדושת שביעית. אז זה בדיוק שאני אומר, זה ענה לך על השאלה. תסתכל על הפרחים כמו שאתה מסתכל על ההדסים. רק סתם ככה אני אומר בצורה כללית, היום המטרה של הפרח היא צבע וצורה. אני לא חושב שיש היום הרבה פרחים שיש להם ריח. אולי יש להם ריח כי שמו עליהם קצת דאודורן. כמעט אין היום. תקחו את הורדים. פעם, לא יודע אם מישהו זוכר, טוב פה יחסית צעירים, כל בן אדם שהיה מגיע לאיזה שיח הורדים בגינה בירושלים, דבר ראשון מה הוא עושה? מדביק את האף לעל הכותרת. למה? להריח. ראית היום ורדים עם ריח בחנויות?
אפילו ורדים שאתה מדבר בגינה.
איבדנו את הריח מהחיים. את הטעם של החיים. בסדר? אז לכן אני אומר לשים לב לזה. וכמובן גם הדברים האלה, חומרות לא חסרות, ורק מהחומרות אנחנו מתפרנסים, ועל זה הרבה אנשים גוזרים קופות וקופונים. ברוך השם, צאו והתפרנסו זה מזה. והכל על חשבון הצרכן, כן.
אני ראיתי את הדברות של אוצר הארץ,
לא מבין את השאלה. אתה אומר שיש חברת שיווק שמוכרת פירות, חלק קדושה צבאית וחלק לא? ודאי, נו מה? ודאי, אמרתי, לימונים עדיין הם לא קדושים מקדושה צבאית. אולי עוד מעט יתחיל. שלומי, עוד כמה זמן? עוד חודש? יכול כבר, אבל ירוקים, נכון? נראה אותם עכשיו בשוק ירוקים? לימונים ירוקים עכשיו בשוק הם חדשים. אם הם צהובים ממש, זה עדיין שנה שעברה. שנה שעברה. הנה, טוב, יש לנו פה בעלי מקצוע, אנחנו עובדים מקצועיות, כן. לא מוכרים אותם קדושת שביעית. מי אמר לך שמוכרים קדושת שביעית לימונים? מי אומר? שום מקום זה לא כתוב. המוכר יכול להגיד הכל, העיקר שתקנה. אתה מבין את זה? למה? מקפיץ את המחיר, זה תכונה טובה אצל כל הסוחרים. אנחנו אמרנו פעם, אם יש מי שקונה, טיפש מי שלא מוכר. זה כלל במסחר. ועכשיו תחליט אם אתה רוצה לקנות או לא. אני יודע מה אתה אומר, אני מבין מה אתה אומר. אז זה נכון שיש כאלה שמוכרים דברים שאמורים להיות, או מוצרים שאמורים להיות זולים, מוכרים אותם ביוקר, כי אתה מחפש את התעודה התלויה בחנות. אני יודע, כן. זה קיים, מה אתה רוצה שאני אעשה עכשיו? אבטל את התעודה או אבטל את המחירה? אני יכול, הדבר הקל ביותר, זה להגיד לך, אל תקנה במקום כזה. אז למה תקנה יקר? אלא אם כן, אתה רואה יהודי, אתה מראה יהודי כזה, כדאי לפרנס אותו, כמה שהוא יבקש אני אתן לו. אין בעיה, אתה יכול לחלק את הכסף למי שאתה רוצה. ברור. בחיוך אבל, כן? הרעיון ברור? הצד ההלכתי ברור פה? יש לנו דברים שהם קדושים בקדושת שביעית היום. ירקות, פירות, עכשיו מתחילים לימונים, זה ואומר שזה ממש ההתחלה, ולאחר מכן יתחילו כל הפירות שחנתו בשביעית להגיע לנו לשוק. עוד חודש, חודשיים, התחילו להגיע פירות חדשים, הם קדושים בקדושת שביעית, ונקבל את כל זה עד שנה הבאה. למשל, הלימונים שיהיו לנו שנה הבאה עד שבט אדר, הם יהיו קדושים בקדושת שביעית. אסור למכור ואסור לקנות, אפשר לקחת. ומה שאנחנו עושים בדרך בפירות שביעית, אנחנו לוקחים אותם. משלמים לסוחר עבור ההוצאות. הוצאות הגידולים היו, הוצאות המסחר, הוצאות השיווק, הוצאות הקופה רושמת שלו, והסקיות שהוא מוכר בהם את ה... כל זה מתווסף להוצאות של מכירת הירק והפרי. זה אמור להיות לפעמים יותר זול, לפעמים יותר יקר. ואני אסביר גם למה. אסביר גם למה, זה דבר פשוט. דוגמה אני אתן. אדם משווק תותים. קדושת שביעית. בתחילת העונה, קילו תותים, זה באזור, אם אני טועה לתקן אותי, באזור 50 שקל. תחילת העונה, כן? מוכרים בסופר עם סלסלות קטנטנות, ב-15 שקל. 50 שקל. 50 שקל האלה, אין ספק שיש לו רווח יפה למגדל. מצד שני, בשוק, באמצע העונה, בערב, אפשר למצוא תותים ב-3 שקלים. ההבדל ברור, אין ספק שהמגדל פה לא הוציא את הרווח שלו. לא יודע אם הוציא גם את, את הקרן שלו. זה נכון? לא הוציא ב-3 שקלים, יפה. לא הוציא אפילו את הקרן. מה אנחנו מסתכלים? כשאני עושה שוק, למשל, הוא לוקח את העונה. תחילת העונה, ברוך השם, הוא יצא מהר, אצלו הבשיל הכל מהר לפני כולם, עשה קופה. או סוג אחר של מגדלים, שהוא שומר את כל ההבשלה לסוף העונה. כשכולם כבר נגמר להם הפרי על העץ או בשיח, אז הוא מוציא לשוק והוא לוקח את ה-55 שקלים גם. כי זה סוף העונה. תמיד תחילה וסוף זה רווח גדול. במרכז יש הרבה. כמו כולם, רוב בינוניים, קצת כאלה וקצת אחרים. כל דבר מתחלק כך. ולכן, אם אני עושה חשבון של הוצאות, אז אני צריך למכור מתחילת העונה ועד סוף העונה, נגיד ב-12 שקל קילו, 10 שקלים קילו תותי. מתחילת העונה ועד סופה. ואם אני עושה חשבון, וזה לא משנה מתי, אז תגיד פעם אחת, הוא הרבה יותר זול, כי בתחילת העונה לוקחו 50. צד שני, באמצע העונה כשמוכרים ב-3, ב-3 שקלים, וכמה הוא ימכור? ב-10. אז עכשיו הוא יקר. אבל מה אני בעצם משקלל פה? את ההוצאות. אז לכן, יש לנו בעיה. טוב, אז גם בזה האוצר בית דין קצת מתחכמים. זאת אומרת, הם ערים גם לעניין הזה, מכניסים לשקלול של ההוצאות של השנה, מחיר של תחילת עונה, סוף עונה, משהו כזה, אבל הם לא יכולים לשחק עם זה הרבה, כי מי שקנה בתחילת עונה, זה לא מחייב שיקנה בסוף העונה. ואז לקחת ממנו, לא עבור ההוצאות, אלא משהו אחר. אלא עושים כאילו הוצאות גלובלי כזה. יש פה איזשהו דיון, נקרא לזה כך, בכמה אפשר להוסיף גם על ההוצאות הרגילות, כדי שבסופו של דבר, המגדל והמשווק יקבלו את מה שהם צריכים לקבל, לא עבור הפרי, אלא עבור ההוצאות, דמי קיום, כל מה שקשור, כל מה שנכנס להוצאות, הבאת הפרי מהעץ ועד אלינו לצלחת. בוודאי, הכל, הכל. מרגע הגידול בתחילת השנה ועד הצלחת שלנו. הפינוי מהצלחת לא נכנס בחשבון. On the house. בסדר? זהו, זה היסוד, כן. תחילת גידול הפרי היה בחנתה, תחילת גידול הפרי היה לפני ראש השנה. כיוון שהוא לפני ראש השנה, הוא שייך לשנה שעברה. פרי שחנת, התחיל הפרי לגדול בשנה השביעית, אחרי ראש השנה, הוא קדוש בקדושת שביעית. לכן לימונים צהובים שיש לנו היום בשוק, הם משנה שעברה. התחילו לגדול שנה שעברה. יכול להיות שכתפו אותם עכשיו. חנתה שלהם הייתה לפני ראש השנה. אבל הירוקים החדשים, הם עכשיו. הם גדלו השנה הזאת. ולכן הם כן קדושים, אם זה עוד פעם, אם זה עץ שהוא לא נמכר ביתר מחירה, כל מה שקשור לדבר הוא נוכרי, זהו. אבל ברגע שזה קדוש בקדושת שביעית, פירות עצים של יהודים, על קרקע של יהודים, שלא נמכרו לגויים, הם קדושים בקדושת שביעית מעכשיו, כן. לא קשור עכשיו. בסדר? סליחה שאני... עד כאן, כן. זהו. טוב. לא יהיה לוקח ירק שדה ומוכר. סליחה, לא יהיה לוקח ירקות שדה ומוכר, ולא יצבע מקליפי שביעית בשחר. בשחר, סליחה. מפני שזה עושה סחורה בפירות שביעית. זאת אומרת, כשאני בא ועושה איזושהי פעולה כתוצאה ממישהו שנתן לי פירות שביעית, בעצם אני שחרתי בהם. כשאני סוחר בפירות שביעית, אני עובר על האיסור הזה ש... מסחר בפירות שביעית. לקח ירקות לאכול ואותיר, מותר למכור המותר. זאת אומרת, אדם לקח, נגיד, קנה 4 עגבניות לארוחת צהריים, והוא אכל 2. בא מישהו, זאת אומרת, הוא לקח 4 עגבניות. בא מישהו, אומר לו, תן לי את 2 עגבניות שנשארו, כדי קדושים בקדושת שביעית, נתן לו שקל. מה קורה? מותר או אסור? למה זה דומה? לסעיף הראשון שדיברנו, נכון? שאמרנו שאם זה דבר מועט, מותר. והמותר והדמים שביעית. זה כבר אמרנו, הכסף יש לו קדושת שביעית. וכן, אם ליקט ירקות לעצמו, ולקח מהם בנו וביתו, או בני ביתו, ומחר, הרי זה מותר. והדמים דמי שביעית. זאת אומרת, אדם שלקח לעצמו קילו, בא איזה ילד, רצה לקנות מסטיק, לא יודע מה, הלך מחר לחבר שלו, נדע מה, תפוח עץ, והתפוח עץ קדוש בקדושת שביעית, אז הכסף קדוש בקדושת שביעית. קנה בזה מסטיק אחר כך, המסטיק קדוש בקדושת שביעית. בסדר? אבל מותר. זה לא איסור סחורה בפירות שביעית. כן. ועכשיו לנושא שדיברנו בתחילה, ואז אנחנו נסיים. כשמוכרים פירות שביעית, אין מוכרים אותם, לא במידה, ולא במשקל, ולא במניין. כדי שלא יהיה כסוחר פירות בשביעית. אמרנו שפירות השביעית הם מובדלים, מופרשים מאיתנו, קדושים, מורמים, ברגע שאנחנו לוקחים אותם במידה, במשקל, באגודה, אל המוכר, המעט שמוכר, החסרה. מה זה החסרה? בעומד. בעומד. כך, כך. אתה שם בסקית פירות, אתה אומר לירקן, כמה יש פה? 3 שקלים. לא שוקל אותם. ככה עושים. להודיע שהוא הפקר. ולוקח אדמים לקנות בהם אוכל אחר. הכסף שהוא מקבל ישירות, לוקח לקדושה צביעית, אוכל אחר. זה כשהוא מוכר את הפירות. אבל מה אנחנו עושים היום באוצר בית דין? גם שאנחנו משתדלים לא לשקול, אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לא קונים את הפרי. אנחנו קונים את ההוצאות על הפרי. שזה מתבטא פר קילו. זאת אומרת, אם אנחנו עושים חשבון כמה הוציאו הוצאות לפרי, אז אנחנו מקבלים את ההוצאות ואחר כך מחלקים את זה, כן, לפי קילו. למה לא? לא, בסדר, גם אנחנו עושים את זה בשוק, מה הבעיה?
לא, אנחנו לא מומחים.
למה? אנחנו באים, למה היה לי כמה פעמים, אבטיח, פרי, מחיר כזה, אני אומר, נותן לו את השקית, אני אומר, לוקח 9 שקלים. הוא שם, מסתכל ככה. בסדר? צריך ללמוד. זה טוב שיש לאדם עומד, יש לו ממד על החיים גם. זה טוב. זה ישור דרך, זה כיוון. ואם מפספסים, כנראה שעשינו משהו לא טוב השבוע. אבל אם אנחנו באים ומבקשים רק את ההוצאות, זה הולך לפי קילו. כללית, כן. לא שוקלים, עומד. עומד. היום, ראיתי שאוצר הארץ הם מתירים לשקול. גם, כן, שוקלים ותוסיף משהו אחר כך, לא בדיוק ובערך. יש פה איזשהו דבר ש... איך אמרנו פעם? בכל שיטה יש איזשהו דבר שצריך ללבן אותו קצת. נקרא לזה כך בעברית קלה. אבל נכון שלכתחילה לא צריכים לשקול, לא למכור במספר, לא שום דבר אחר. לתת בעומד. ממלאים סלסלה בינינו, הרי כולם יודעים, הירקנים יודעים. סלסלה של ענבים כמה היא שוקלת, סלסלה של תותים כמה היא שוקלת, אותו גודל סלסלה. זה משקלים אחרים. זה 2.2 קילו, וזה 1.8 קילו, זה... הם יודעים בדיוק, בערך. הנספה כזה הוא 2 ליטר בערך, והם יודעים, יודעים כמה זה. תשים, תבוא לסלסלה, תפוחי עץ, פחות משני קילו. ענבים יותר, תותים גם יכול להיות.
ואם אתה בא לסופר מגה,
סופר מגה, אין להם קדושת שביעית. אין לנו, אבל בסופר שפע שוק, שיש להם את הבננות של קדושת שביעית, כתוב בחשבונית למטה, כל מה שנמכר, פירות שביעית ניתנו במתנה, הסכום הוא עבור כל שאר הדברים. משהו בסגנון הזה. בסוף החשבונית, למטה. כנס לשפע שוק, תראה. כותבים את זה. איפה? יש בקניון רב שפע, יש ברמת בית הכרם. כן. יש כל מיני מקומות.
בכל זאת,
באים, כן, זה נכון, זה נכון, אבל אין לנו ברגע זה אפשרות אחרת. אנחנו מעדיפים שזה לא יהיה, אתה צודק. ודרך אגב, גם כשקונים קדושת שביעית, אמרנו שהעדפה בקנייה לא לשלם בכסף מזומן. כי כסף מזומן יוצר קדושה על הכסף. אם שילמו עבור זה במקרה. אנחנו מעדיפים לתת או בצ'ק או בכרטיס אשראי. שאז אין שום חלות על כלום, הפלסטיק לא נהיה קדוש יוצבית, כיוון שגיעצו אותו, העביר אותו. כן, זה לא, זה מין איזשהו דבר, זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות. אם יש פירות קדושה יוצבית, לשלם בכרטיס אשראי. וזו שאלה, אם שילמנו בכרטיס אשראי, בערב סוכות, אם יצאנו ידי חובת, 4 תמינים, אבל זה כבר דין אחר. מה, עוד יותר גרוע. קודם כל דולרים, לא יודע אם זה כסף זר, זר למי, ודולר היום זה בעיה כי הוא נופל, אז טוב, בעזרת השם שנשמור שמיטה כהלכתה. איך? כדאי לתת כסף מזומן, 4 תמינים, כן. יש, צ'ק. אתה בא אליו בערב החג, נותן לו צ'ק בצהריים, ב-12, מה הוא יעשה איתו? הוא יפקיד אותו בכל המועד. בינתיים ביום הראשון מה היה? בעיה. טוב. בשורות טובות. כל טוב.